בפרק זה נדבר עם דוקטור אמיר חניפס על סיפורו האישי מאחורי דמות הדרוזי-ישראלי, הלוחם למען שוויון ונגד חוק הלאום. אמיר חניפס מועמד עוד יומיים בפריימריז למפלגת העבודה. נבדוק בדיוק מה אומר החוק הזה, חוק הלאום, וכיצד הוא משפיע על אוכלוסיות שלמות. שאלו אותי מאזינים, מה זאת אומרת שתדברי על הצלחתו על אף חוק הלאום? אז אני אתייחס לכך מעצם השיחה האישית שמקס יקיים איתו. אני לא יכולתי, ולכן מקס גנזך יראיין אותו, ונגלה מהו הסיפור האישי שלו מאחורי האיש והאג'נדה. דוקטור אמיר חניפס גם פועל שנים רבות נגד תנועת ה-BDS בקמפוסים בארצות הברית, שזה בפני עצמו מדהים בעיניי. אז אתם יודעים, אצלי בפודקאסט אני תמיד אומרת שהרוק אנד רול של החיים זו דרך חיים, רוק אנד רול, סלעים וגלגולים. אז הפעם בא לנו לדבר עם דוקטור אמיר חניפס על הסלעים שחטף בחייו ועדיין חוטף אולי עקב חוק הלאום, וכיצד הוא התמודד ועדיין מתמודד, ובשפתי איך הוא מתגלגל. How did he roll? פרק 35, אנחנו מתחילים. Go!
רוק אנד רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
דוקטור אמיר חניפס, בן 47, נכד לחבר הכנסת הדרוזי הראשון והאדריכל לברית החיים שייך סלח חניפס, זיכרונו לברכה, שירת בצנחנים, עם שחרורו השלים תואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה, תואר שני נוסף ודוקטורט מאוניברסיטת לונדון, ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת ג'ורג'טאון בארצות הברית. דוקטור אמיר חניפס הוא שם מוכר למי שמעורה בציבוריות הישראלית, מכהן כראש המרכז הישראלי דרוזי. רבים בציבור הישראלי מכירים אותו דרך מאבקו הקשוח בחוק הלאום ודרך פעילותו הפוליטית בשורות מפלגת העבודה. בפריימריז הקודמים נבחר דוקטור חניפס כנציג המשבצת הדרוזית בבחירות האלו. הוא כבר מתמודד כיתר המתמודדים ברשימה הארצית. וכך הוא אומר, אני מקריא, אני כואב את השסעים והניכור שהתפתחו בשנים האחרונות בחברה הישראלית, ורואה בפעילותי הפוליטית שליחות על מנת לממש את החזון של חברה דמוקרטית פלורליסטית ומאוחדת. דוקטור אמיר חניפס, שלום לך.
שלום לך ולכל הסופים.
שלום וברכה. אז מי אתה, דוקטור אמיר חניפס? ספר לנו ככה בלשונך.
אני אזרח ישראלי, בן המדינה היפה הזאת. אני חושב שאני מייצג את הישראלי הממוצע שגדל במדינה שעל אהבת הארץ, אהבת החברה הישראלית, נתן הוא ומשפחתו את כל מה שיש להם למען המדינה, ומצפה לקבל בחזרה אזרחות טובה ושילוב בחברה הישראלית והמדינה.
מדוע דווקא מפלגת העבודה? איך הגעת לזה בעצם?
אני גדלתי במפלגת העבודה. הסבא שלי, זכרונו לברכה, היה חבר הכנסת הדרוזי הראשון במפאי. מהיום שהשתחררתי מהצבא והגעתי לאוניברסיטה, השתלבתי במפלגה, הייתי מזכיר את האופק באוניברסיטת חיפה, אחרי זה הייתי נציג של המפלגה באגודת הסטודנטים, משם הגעתי להיות עוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת יוסי כץ מטעם מפלגת העבודה, הייתי איתו לתקופה של כמעט 4 שנים, הייתי במטה הבחירות של עמרם מצנע, ראש צוות, הייתי מזכיר המשמרת הצעירה במפלגת העבודה, כך שטבעי מאוד שברגע שהחלטתי באמת להיכנס למים העמוקים של הפוליטיקה הארצית, אז זה יהיה בבית הפוליטי הטבעי שלי, וזה בדיוק מה שעשיתי אחרי שחזרתי מארצות הברית. השתלבתי, התמודדתי בפעם הראשונה, אני מתמודד בפעם השנייה, לשם אני באמת רוצה לראות בעצמי יום אחד בהנהגת מפלגת העבודה.
אז בוא נרד רגע לרובד יותר עמוק. בעצם אנחנו, זאת הפסאדה, מה שנקרא בספרדית המרפסת, זאת אומרת הצד שרואים מבחוץ. אבל בוא ניקח את זה רגע לצד היותר אישי. לגבי הסיפור האישי שלך, בוא נגיד, אולי ספר על שתי תחנות בחייך שנתקלת שם בקושי או במשבר, באתגר, בקיר.
תראה, הראשון בהחלט קשור לימים הראשונים שלי בשירות בצבא, בצנחנים. הבנתי כמה בחברה הישראלית בעצם לא שמעו, לא מכירים את החברה הדרוזית. היה לי ככה, באמת קצת, היה לי איזה שוק מסוים, שהיו לי הרבה חבר'ה במחלקה ששאלו אותי, כאילו מה זה דרוזית? והיום אני עומד בראש מרכז ישראלי דרוזי באוספיה, לכרמל, שאחד המטרות שלו זה חיזוק הקשר בין העדה הדרוזית לחברה הישראלית ומדינת ישראל, אבל אני חושב שזה מלווה אותי מאותו יום שאני זוכר שהחייל הראשון שאל אותי מה זה דרוזי, ואמרתי אני חייב לעשות משהו שבעצם יחזק את הקשר, אבל החיזוק הקשר הוא בעצם להכיר אחד את השני מקרוב יותר מאשר, אוקיי, או יש דרוזים שמשרתים בצבא. הנושא השני זה בהחלט נושא חוק הלאום, שהרגשתי מין סכין בגב מצד חלקים בחברה הישראלית שתומכים בחוק וחוסר ההבנה לכך שבעצם החוק הוא לא פוגע באלה שלא רואים בעצמם חלק מהחברה הישראלית, אלא הוא פוגע דווקא באלה שהם חלק מהחברה הישראלית ובשר מבשרה של המדינה. וכמו שאמרתי בהרבה הזדמנויות, החוק לא מעניין את אלה שבמילא לא ראו את עצמם חלק מהחברה הישראלית, ויש הרבה כאלה שיש להם אמנם תעודת זהות ישראלית, אבל הם לא חלק מההוויה הישראלית. זה כמו שאתה אומר למישהו אמריקאי או מהגר ישראלי לארצות הברית שיש לך גרין קארד. אני חייתי 12 שנה בלונדון, אז מה, נהייתי בריטי? אני לא בריטי, גם שיש לי אזרחות בריטית. אני לא חלק מההוויה הבריטית, לא עברתי דרך המוסדות, המוסדות שהופכים אותך לבין המקום, אלא, אבל כדרוזי בישראל שעבר, שכל החיים שלו חלק מההוויה הישראלית, בין נכד בכור של חבר הכנסת הדרוזי הראשון, שהסבא שלו היה אחד מאדריכלי ברית החיים, שאבא שלו נתן 32 שנה מהחיים למען המדינה, שני האחים שלו הם קצינים.
אז לפני שאנחנו נוגעים, לפני שניגע בצד הערכי של זה, בוא נשאל, האם יש לזה משמעות גם בצד האזרחי לחוק כזה מבחינתך? לפני שאנחנו מדברים על הצד הערכי.
העניין הוא, זה לא שהחיים התהפכו אחרי חוק הלאום, אבל העובדה שכל עוד שהיהדות של המדינה והדמוקרטיות שלה, כמו שזה בא לידי ביטוי במגילת העצמאות, היו שם, והיה האיזון הטבעי ביניהם, אז זה נתן לי, כלא יהודי, להרגיש שווה בין שווים. אז אמנם אני לא יהודי, אבל אני חי במדינה דמוקרטית, אני יכול לזה. עכשיו, לבוא ולשים את כל הנושא של שוויון ודמוקרטיות מאחורה, ולדחוף את הנושא של יהדותה של המדינה, וכאילו, זה מדינת ישראל, ורק זה. ועכשיו אתה כלא יהודי, תמצא לך בין החוקים השונים שיש שם במאגר של הכנסת, מילה פה ומילה שם, ובחוק יסוד כזה וחוק יסוד אחר, זה בהחלט פוגע. הרי בסופו של יום, השייכות והחיבור של כל אזרח למדינה, אשר היא, לא דווקא רק ישראל, היא דרך הסמלים של המדינה, היא דרך הדגל של המדינה, הדרה, כל הנושאים הסימבוליים האלה הם מאוד משמעותיים, שבמילא חלקם הגדול בצורה כזו או אחרת היה לי קושי איתו, ועכשיו וגם את זה, גם הכתבה והוא גם שם לי את זה בצורה הכי ברורה בחוק יסוד, ואתה מוציא אותי גם אם היה לי עוד איזשהו חיבור עם כמה מהחוקים או מגילת העצמאות, עכשיו גם את זה.
אבל אתה מבין את הצורך, אתה מבין את הצורך על רקע ההיסטוריה, זאת אומרת, יש לך איזושהי דעה בראי הזה?
שזה אומר, לא הבנתי.
כלומר, בהקשר הזה של ההיסטוריה היהודית, למשל באירופה וכן הלאה, על הרקע הזה, על הצורך, על הצורך לבית ליהודי וכן הלאה?
אם אתה שואל, אתה שואל אותי בתור דרוזי,
כן.
על את השאלה, כן. הזו, הרי אתה מכיר בדיוק את ההיסטוריה, כמו כל רוב אזרחי מדינת ישראל, הם יודעים בדיוק כמה הסוגיות האלה, וגם החוקים מהסוג הזה, פגעו דווקא במיעוט ביהודי, שהיה חלק מהחברה האירופאית, בכל מדינה ומדינה, אלא...
אנחנו ננסה רגע להחזיר אותך.
עכשיו, מה שחורה לי הכי הרבה גם, שהרבה מהפוליטיקאים הישראלים מבינים את זה היום. גם מבינים את זה. זה לא שהם לא מבינים. הרי תמיד אמרתי להם, תגידו עכשיו באמת אתם רצינים, תראו במי זה פגע. הרי איך אתם מסבירים שמדובר בחוק טוב, כאשר בסופו של יום הוא פגע דווקא בבן ברית שלך? הרי יש הרבה אזרחים, אני לא רוצה להזכיר, שאתה יודע מה, הוא יגיד לך כל יום בבוקר, גם תיתן לי תעודת זהות, גם אני אעבוד בתל אביב, אני לא חלק מהמדינה הזאת, ולא חלק מהחברה הזאת, אבל לא רוצה גם. ואני אעשה כל יום דבר ועוד דבר, כדי להגיד לך שזה לא מעניין אותי, איך אתה מגדיר את מדינת ישראל, ואיזה סמלים יש לה, ו...
יש לנו קצת שיבושים
בסיפור. כן, הייתה לי שיחה ודחיתי.
אני מבין.
שהם, כמו שאמרתי, חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אלא היו חלק בהקמתה של המדינה. הרי אבא של השר שלי, הוא נהרג ב-39, במורות של 39, בגלל שהדרוזים אז לקחו צד אחר. ואני לא חוזר להיסטוריה של מאות שנים, שהשכנות הטובה שהייתה בין היישוב היהודי בארץ ישראל ליישובים הדרוזיים. אז באת ואמרת, אוקיי, אני עכשיו שם את הכל בצד, יש אינטרסים פוליטיים יותר חשובים, שחבר הכנסת כזה או אחר ייבחר, וזה שווה את ה... בשביל לצאת ראשון ברשימת הליכוד.
איך אתה היית רואה את חוק הלאום, מגמיש אותו והופך אותו להיות נכון לטעמך?
אני חושב שהוא גם חוק רע גם למדינה בלי שום קשר לדרוזים. כי אני מתעלה ולרגע מנסה להסתכל על החוק הזה מהמקום אחר, מהזווית היותר גדולה. אני חושב שאנחנו כמדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לקדם חוקים שמקדמים ערכי שוויוניות, ערכים דמוקרטיים, של פלורליזם. לא חוקים שמתאימים למדינות עולם שלישי. וזה לא רק חוק הלאום. זה צריכה להיות הגישה. זו צריכה, זה ככה אני הייתי רוצה, זה הסוגה. ואני אבחר לכנסת ישראל. ולא חוקים כאלה שוואלה זה שחור, זה לבן, זה יהודי, זה לא יהודי, זה גרוזי. כי אתה מתחיל עם חוקים, עם חוק הלאום, ואתה לגומר במקום אחר. הדבר השני, וזה גם אני אומר, כאילו אני מאוד מקווה שבאמת תהיה סיטואציה כזו, תיווצר סיטואציה כזו, שבאמת נצליח להביא לשינוי או תיקון החוק, או את הסעיפים המרכזיים שיש בחוק.
לדעתך זה אפשרי?
תראה, הכל אפשרי. אם תיווצר קואליציה שמורכבת ממרכז, לא רואה שובה, תראה, הרי ראית את כל ההצהרות שהיו לאחר שפרסמו את זהותו של סגן אלוף מסיירת מטכ"ל שנרצח ונהרג במבצע בעזה. אז כולם, ליברמן, גנץ, זה המנהיגות של ישראל, הרי מה זה המנהיגות ישראלית? אז אלה מחזיקים בחצי מהכנסת. לצערי, יש עוד כמה מפלגות ימין שעוד לא מוכנות לעשות את הצעד הזה. אבל כן, אני חושב שניתן גם לעבור למצב כזה, שאני גם נשאר כאילו חוק לאום, כי חוק לאום אני... לצרכים של אלה שהם לא יהודים בתוך.
ואם נניח יוסכם להכליל בצורה כזאת או אחרת בחוק הזה, גם את אחינו הדרוזים, האם מבחינתך זה מספק?
תראה, הבעיה זה אם לא להכליל את הדרוזים או לא להכליל את הדרוזים. הבעיה שכל הרעיון בא כדי לתת איזשהו קדמה ליהדותה של המדינה על חשבון הפן הדמוקרטי שלה. עכשיו, זה לא שבא, ואז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה יהודים ודרוזים, אבל כל האחרים הם לא בסדר, או הם חלק או לא חלק. כי היהדותה של המדינה הוא אבן יסוד בכל החוק הזה, ואתה, בשביל לתקן, לעשות את התיקון של החוק, זה לא בהכרח דרך זה שאתה מוסיף עוד קבוצה, מיעוטים או קבוצה תרבותית או דתית, אלא זה צריך לבוא מהמקום הזה, שאתה בא ונותן לאבן היסוד המרכזית הזאת, בצד היהדותי של המדינה, שיש פה עוד מרכיב חשוב, שאתה לא מוותר עליו כמדינה, והיותה מדינה שהיא דמוקרטית ושוויונית. ואז זה פותר את הבעיה.
אני מבין, ולדעתך זה לא, אין בעייתיות שהיא קשורה לדברים שאחר כך יכולים להתפתח עקב מצב כזה, כלומר, זכות שיבה לאחרים וכן הלאה וכן הלאה.
קודם כל, אני לא ראיתי שום סעיף שמתייחס בחוק הלאום לסוגיית זכות השיבה. שנית, כולנו מבינים שהנושא הזה הוא לא על סדר. שלישית, החוק מתייחס לאזרחי ישראל שחיים בתוך ישראל. אין לו שום התייחסות לסכסוך הישראלי הפלסטיני. זה כמו שאמרתי, אתה באת ופגעת שוב באלה שהם חלק בלתי נפרד מהחברה ומהמדינה.
אני מבין. דוקטור אמיר חניפס, שמחתי מאוד לשוחח איתך.
כבוד כולו שלי,
אנחנו
הייתי עוד שמח להישאר איתך עוד להרבה יותר זמן, אבל כמו שאתה יודע, מחר זה הפריימריז, אני פה בטירוף, היה לי חשוב אבל לשתף אותך בחלק מהדברים ש...
תודה רבה על זה, אנחנו נאחל לך בהצלחה.
תודה רבה.
וישר כוח, ותמשיך לפעול.
תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב. ביי.
רוק אנד רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.